אנחנו בקוזרי עמוד קוף ממבב עוד סמך זין. אחריהם היו בדור אחד, אחרי רבי עקיבא ובני דורו היו בדור אחד תלמידי רבי עקיבא, כן? רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון בן עזאי ורבי חנניה בן תרדיון וחבריהם, ובדור שאחריו רבי הוא רבנו הקדוש, הלא הוא רבי יהודה הנשיא, ואימו רבי נתן שזה רבי נתן הבבלי, ורבי יהושע בן כוחה שהוא בנו של רבי עקיבא, ורבים זולתם, והם אחרוני חכמי המשנה נקראים תנאים, שאחריהם באו האמוראים, הם בעלי התלמוד. וסודרה המשנה בשנת תף קוף למד למניין שטרות, היא שנת קוף נון לחורבן בית שני, לסוף תף קוף למד שנה אחרי היפסק הנבואה. והובאו במשנה כל הסיפורים והמעשים אשר הזכרנו מהם למעלה ברמז רק מעט מהרבה. והשתדלו החכמים בנוסח המשנה שסידרוה וערכוה, רק שנייה, שימו לב שהלשון שלו היא סודרה המשנה בשנת תף קוף למד, ופה גם כן אומר שסידרוה וערכוה, הוא לא אומר שכתבו עדיין. בינתיים יש דיון האם רבי ערך את המשנה וכתב אותה, או רבי ערך את המשנה, עדיין הוא ערך תורה שבעל פה, אבל עוד לא היה מהדורה כתובה. זה צריך לחקור מי בדיוק כתב את זה. והשתדלו החכמים בנוסח המשנה שסידרוה וערכוה, כשם שהשתדלו חכמים ראשונים במסורת התורה, בסופרם את הסדרים אשר במשנה ואת הפרקים ואת ההלכות ושמותיהם מדויקות כל כך עד שרחוק הדבר מן הדעת כי ימצא בהן דבר מה שבדו מתוך הסכמה. ויש בה במשנה הרבה מליצות צחות של הלשון העברית אשר לא מלשון המקרא לקחום, כן? אנחנו יודעים שנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שבחר בהם ובמשנתם, לשון המשנה זה לא לשון המקרא. עכשיו הלשון שלו שהוא אומר שבסופרם את הסדרים, אז אנחנו יושבים שישה סדרים, בסדר, ואת הפרקים ואת ההלכות, משמע מדבריו שהם חילקו את המשנה. זה דבר ששאלתי את הרב פסל זצ"ל פעם, האם יש נפקא מינה אם משהו כתוב בשני משניות או משנה אחת? הוא אמר שהוא לא יודע. בין הפרקים אנחנו יודעים שיש חילוקים, אבל בין משנה למשנה יש נפקא מינה אם זה הכל משנה אחת, אם כל הפרק זה משנה אחת או זה עשרה משניות, יש נפקא מינה? אז אני לא יודע והוא לא ידע. פה אנחנו רואים שהוא אומר שהחלוקה הזו של משניות היא קדומה מאוד. מקום אחד שזה מאוד בולט שלא ברור חלוקת המשנה זה בפרקי אבות, שיש כל מיני חלוקות של משניות. וגם במשניות הרגילות תשימו לב שיש חילוקים בין חלוקת המשנה שבגמרה, בבבלי, וחלוקת המשנה שבמשניות. זה דבר שאין לי מסורת ברורה.
לפעמים לוקחים חלק ממשנה כזאת וחלק ממשנה אחרת.
כן, לפעמים שתי משניות במשניות זה משנה אחת בגמרה. בסדר, אז המשנה שבגמרה אנחנו יודעים שזה דבר מאוחר, שבכלל לא היו משניות בגמרות הקדומות. באיזשהו שלב החליטו להכניס את המשניות שתדע על מה אתה קורא. עכשיו, המשניות של הגמרה כנראה היו לפני רש"י, כי לרש"י יש פירוש על המשנה היא. אז מתי בדיוק הכניסו אותם לגמרה אני לא יודע. חזרה לענייננו. ואשר לקיצור דיבור,
הסדר שכניסו גם את הגמרא גם את המשנה גם את רש"י, זה היה בזמן מאוחר, אבל רש"י כתב חיבור על הגמרא, חיבור על המשנה.
אם אתה הולך להמציא אתה צריך להוכיח.
לא, כמו שכתוב ברש"י שהחיבור
המשנה זה בכלל שייך למשנה. אני שומע. ואשר לקיצור דיבורה ויפי סידורה ונוי שימושה ולעיונה בכל בחינות נדוניה, נוסף על ברירות ההכרעה שאינה משאירה מקום לספק או לטעות. הנה כל המתבונן בכל אלה ואין האמת רואה כי אין בשר ודם מסוגל לחבר כמותיים לא בעזר אלוקי. וזו טענה שגם הרב שרירי גאון אומר, כשאתה מסתכל על הגאונות שבמשנה אתה רואה שזה דבר אלוקי. ולא ימאס בה כי אם מי שאינו מבינה ואינו עוסק בקריאתה ובלימודה, מי שלא עסוק בזה ולא מבין את זה יכול למוס משניות, מי שלומד ועוסק בזה יכול לראות שזה פשוט גאוני.
מה זה עושה?
בלימוד משנה, תלמד משניות.
כתוב גם לומד, זה משהו אחר, שיהיה כתוב רק לומד.
אני שומע, אני לא בטוח בתרגום שהדיוק שלי הוא שווה הסבר, אני לא יודע. יש חילוק בין לעסוק וללמוד, אבל
בתורה זה לומד בתורה.
אה?
במשנה.
עוסק בלימודה.
לא יודע. אני לא יודע, בתרגום קשה לי לדייק ולהסביר, כי אני לא בטוח שהדיוק שלי יהיה צודק. אני לא יודע. אדם כזה שמע מדברי החכמים רק את הממרות שלא נאמרו, כי אם בדרשות בפני המונים, והחליט כי כל דבריהם נטולי שחר הם וחסרי טעם. יש אדם שכן, הוא שומע דרשות, אז הוא חושב שהוא מבין משהו, ומה זה לימוד תורה ומשנה. כאשר החליט אדם על זולתו שאתה זה פגשו, בלי שיבחננו ובלי שיערך עמו לחברה לזמן מסוים, כי רבו חסרונותיו. הרבה פעמים אתה פוגש בן אדם לרגע, אתה חושב שיש רק חוות דעת על הבן אדם, רגע, תשקיע זמן, תכיר אותו, אז נראה מה חוות דעתך על האדם. באותו דבר הוא אומר לגבי המשנה. ועד כמה סמכו החכמים בקבלתם על הנבואה, אפשר לראות מאותה ממרה מפורסמת. אתם זוכרים, ראינו את המשנה הזו בפאה. פתחנו את המשניות בפאה. אמר רבי נחום הלבלר, במשנה שלנו אין רבי, רק נחום הלבלר. מקובל ענים רבי מיישה, שקבלו מן הזוגות, שקבלו מן הנביאים, הלכה למשה מסיני. וכך, מה? וכל כך נזהרו החכמים שלא לקבל דברים שנאמרו רק מפי יחיד, עד שאחד מהם ציווה בשעת מיטתו לבנו. מי זה היה? עקביה בן מהללאל. אמר לבנו, בני חזור בארבע דברים שהייתי אומר. אמר לו, ואתה למה לא חזרת בך? אמר לו, אני שמעתי מפי רבים, והם שמעו מפי רבים. אני, כשחלקתי על החכמים, אני יש לי מסורת מרבים, ולחכמים יש מסורת מרבים. אני עמדתי בשמועתי, והם עמדו בשמועתם. אבל אתה, בני, שמעת מפי יחיד, אתה רק שמעת את זה ממני. מוטב... יפה, ואתה מול חכמים שהם הרבים, מוטב להניח את דברי היחיד ולאחוז דברי הרבים. זאת אומרת, כל כך חשיבות הם נתנו לדברי רבים. אלה הדברים הם מעט מהרבה כטיפה מן הים, המעידים על מעלת שמועות המשנה, אשר לשמועות התלמוד, ירחו הדברים אם נאמר לדבר עליהם ועל מקבליהם ועל שיטותיהם ועל חידותיהם ועל משניהם, ואם יש בהם דברים שאינם נראים בעינינו היום, נעים היו ומרוגלים בדורות ההם, אתה לא מתחיל להבין, אומר לכוזרי, יש דברים שהם משלים, יש דברים שהם חידות, יש דברים שהם עמוקים, ובדורות ההם הם ידעו להבין אותם. נכון שיש דברים שנראים תמוהים בתלמוד, תאמין לי, זה כי אתה, אנחנו דור רחוק ואנחנו לא יודעים. אמר הכוזרי, אכן מוצא אני דברים כאלה בחלקים מסוימים של מאמריהם, וזה סותר מה שאתה מספר על כללי דבריהם. כך הם מפרשים אחדים מפסוקי התורה בדרכים שהקש ההגיוני מרחיקם, ונפשנו מעידה וליבנו אומר לנו כי אין כוונת הפסוקים מהם למה שהזכירו החכמים פעם בדינים ופעם בדרשות, וכן אגדות ומעשיות שהם מספרים מרחיק אותם השכל. הוא אומר, לפעמים ההיגיון לא כל כך מקבל את הדרשות שחזל בפסוקים, לפעמים ההיגיון לא כל כך מקבל את הסיפורים שבמדרשים. אמר החבר, שמת לב כמה מן הדיוק והדקות יש בפירושם למשנה ולברייתא, וכמה יודעים הם להעמיק חקר ולברר אמיתת דברים בלי יתר וחסר במילים על אחת כמה וכמה בתוכן. אתה רואה כמה הם יודעים לדייק בדיוק, אין מילה מיותרת במשנה בברייתא. תראה איך הם יכולים לברר את הדברים על בוריים מבחינה גאונית לשונית. אם זו גאונותם בלשון, כמה יותר גאונותם ולשמור את התוכן. אמר הכוזרי, ראיתי כי הם הגיעו בזה למעלה מכל מה שהושג בחוכמת הניצוח, אכן ההוכחות שלהם אין עליהם פרחה. אמר החבר, הייתכן להניח כי אדם שמדייק דיוק כזה לא הבין בפסוק מה שאנחנו יודעים בו? רגע, הוא לא ידע שזה מנוגד להיגיון? הוא לא הבין שהדרשות שלו הן בלתי הגיוניות בהסתכלות ראשונה? אתה רואה שהוא גאון. אז רגע, אומר הכוזרי, דבר זה מן הנמנות. אתה צודק, מן הסתם הוא גם שם לב שהדרשה שלו מנוגדת להיגיון הפשוט. אפשר לבאר את הקושי רק באחד משתי הדרכים. אם שאין אנחנו יודעים דרכי פירושם לתורה, אפשרות אחת, אנחנו לא מבינים אותם, או שמפרשי ההלכה לא היו מפרשי התורה. אך הדרך השנייה לא תיתכן. פירושם לפסוק יראה לנו רק לעתים רחוקות פירוש הגיוני, המתאים להוראה הפשוטה של המילים. לעומת זאת, לא מצאנו להם פירוש בדברי ההלכה שאינו בתכלית ההתאמה להיגיון. מצד אחד אני יודע שבהלכה ההיגיון שלהם הכי טוב. בפסוקים אני לא מתחיל להבין את הצורת דרישה שלהם בפסוקים. אז הוא אומר, אני בעצם צריך לומר פה שכנראה אני לא מתחיל להבין איך לפרש את התורה. כי כשאני קורא את התורה בכלל לא נראה לי לפרש אותה איך שהם דרשו אותה. אמר החבר, טוב מזה כי נאמר כך, מה נפשך? או שהיו להם בדרך פירוש התורה סודות שבאו להם בקבלה בדבר השימוש בי"ג מידות שהתורה נדרש בהן, סודות הנעלמים מאיתנו, או צד אחד, להם היה מסורת שאין לנו אותה, איך להשתמש בי"ג מידות, או שהשתמשו בפסוקים על הדרך הנקראת אצלם הסמכת. עכשיו שתדעו, שהצד הראשון שהוא מציג פה, הוא בעייתי. ומאידך גיסא יש לו בסיס גדול בהלכה. הוא בעייתי, יש ספר הליכות עולם של הרב כצנלן בוגן, שבו הוא אומר שכל י"ג מידות הם מידות ההיגיון. י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן. זאת אומרת, מצד אחד זה הלכה למשה מסיני, זה מסורת שלנו, מצד שני הוא אומר, כל אחת ואחת, אתה צריך להבין בצורה הגיונית איך משתמשים בה. מאידך גיסא צריך לומר שהיה להם איזושהי מסורת איך להשתמש בי"ג מידות, כאילו לאי זה אתה יכול לעקור את כל התורה כולה, גזירת שווה. פה כתוב עת ופה כתוב עת, אז אני יכול עכשיו לעקור את כל התורה כולה עם המילה עת. זאת אומרת, היה להם מסורת, וככה כולם מסכימים שהיה להם מסורת. הגמרא זה פירושים על התורה, זה היינו הך.
אוקיי, אבל מה... לפעמים נגיד רשי הוא מבאר דברים כאילו לא על פי 13 מידות שהתורה נדרשת
כאן. הוא דן עכשיו בי"ג מידות, הוא דן בדרשות שמהם חז"ל למדו. הנה חינמי, יש עוד מידות, הנה חינמי. אבל בואו נשמע אותו, ואז אחר כך נראה שבעצם מה שהוא אומר זה כלל לשאר המידות גם כן. אז צד ראשון זה שלהם היה מסורת שלנו אין בכל ההשתמשות בי"ג מידות, או שהשתמשו בפסוקים על דרך הנקראת אצלם אסמכתא, שאינה כי אם סימן לדבר שהיה ידוע להם בקבלה. זאת אומרת, את הדין הם בעצם ידוע, היה להם מסורת. מהפסוקים הם עשו אסמכתא דרך הלימודים האלה. כך בהירות הפסוק, ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, כרמז לשם המצוות שנצטוו בני נוח. בדורשם, הגמרא דורשת ככה, ויצב, אלו הדינים, שיהיה לכם משפטים בארץ. השם זה ברכת השם, אלוקים זו עבודה זרה, על האדם זו שפיכות דמים, לאמור זה גילוי עריות, מכל עץ הגן זה גזל, אכול תאכל זה איבר מן החי. מרב המרחק בין העניינים האלה ובין הפסוק הזה. ברור שהפסוק הזה על פניו זה לא נדרש מפה. היה להם מסורת שיש שבע מצוות בני נוח, והפסוק הוא אסמכתא, אין זאת כי אם קבלה היה בידם עניין שבע מצוות, שבע מצוות אלו, הוסמכו על הפסוק הזה דרך סימן למען הקל בזה על זכירת המצוות. ונצטרך להמשיך פה בעזרת השם.